ההתעסקות של גלות וגאולה, שהספר בעצם מחולק לשתיים. למרות ריבוי השאלות הנוגבות, שגם המהר"ל מעלה אותן, על אריכות הגלות, ולמה ישראל כל כך רדופים בעולם הזה, וריבוי האיסורים, התשובות שהוא נותן הן לא תשובות שנתונות בזמן ובמקום, אלא שהן קשורות לעצם סידור העולם, לעצם בריאתו של העולם, תכליתו של העולם. היינו יכולים לצפות, כפי שגם מופיע בספרים אחרים, יש סיבה לגלות, מפני חטאינו גלינו מארצנו. זה הגיע, זה פנצ'ר, זה לא אמור לקרות. זה עונש, זה כפרה. כמובן, כל כפרה, אנחנו מתקנים דברים מסוימים, מתעלים בנושאים כאלה ואחרים. אצל המהר"ל, האקסיומה הרוחנית שלו, כפי ש... הוא תמיד ניגש, הוא בוחן את הדברים מלמעלה, משורשם, מהיווצרותם. אז אצלו גלות וגאולה זה חלק מבריאתו של עולם. וכמובן שיש לנו שותפות עם הבורא, יש לנו בחירה, יש לנו אפשרות לקצר, להאריך. אבל בעצם יש כאן התווצרות. לידה. וזה אולי הפסגה שהמהר"ל מגיע אליה, ואנחנו צריכים לטפס אליה. המעגל של נצח ישראל, שבפני עצמו הוא ספר יוצא דופן, הוא יוצא דופן גם בספרות הכלל תורנית. הרבה מחכמי ישראל ראשונים ואחרונים הקדישו ספרים לגאולה, אבל האריכות כל כך גדולה, בפרטי פרטים, לקבץ כל מאמרי חז"ל מסביבו, ודאי וודאי שנצח ישראל בכמות, הוא עולה על כל החיבורים, ספר הגאולה של הרמח"ל, מאמר הגאולה של הרמב"ן, בכמות, ההתעסקות, הבירור, בפרוטרוט, להיכנס ולרדת לכל פרטי הפרטים. וזה שוב משום שאצלו זה חלק מנצח ישראל. זה כשהוא קורא לספר נצח, כפי שהוא מסביר, זה משמעות כפולה. גם נצח שלעולם לא תהיה כליה לישראל, גם לא יכולה להיות, זה חלק מהעולם. זה חלק מהתהליך. לא יכול להיות אחרת. וגם מצד שזה חלק מהניצחון, מההגעה, להביא את העולם לתיקונו. זה חלק מתהליך אחד גדול וארוך. של ישראל, במעלתם של ישראל. הגישה הראשונה של המעגל של נצח ישראל הוא מעגל של סדר, כפי שראינו בנתיב התורה. התורה היא סדר העולם. אצל המהר"ל כל יציאה לדרך, כל יציאה מן הסדר, זה בעצם חלק ממעגל אחד ארוך. יוצאים מהסדר, זאת אומרת ש... אתה לא עכשיו בורא סדר חדש, אתה בעצם משובד לעיקרון, למנגנון קודם, ואתה יוצא ממנו. זה כמו שנגיד שאדם שחולה, לא יצמח לו, לא יצא לו נפט מהיד. גם המחלה זה חלק מתהליך של הגוף, הכל מתווסר מסביב לגוף. יכול לצאת לו מוגלה, בגלל שזה חלק מההתווצחות של הזיהום של הגוף. זה לא דבר בנוסף, אתה לא תיצור עכשיו יצירה חדשה. היציאה החדשה היא חלק, היא מין במינו, של התהליך הגדול הזה. ואף על פי כן, כאן בנצח ישראל הוא מעמיק. הוא לא נשאר בזה שיש כאן תהליך, תהליך של חולי והבראה, שמין במינו, כפי שעכשיו הזכרנו, יציאה מן הסדר וחזרה אליו, יצאנו לדרך וחזרנו למקום יישוב, יכולנו להגיד, טוב, כל היציאה הדרך היא דיעבדית, היא מיותרת, עשינו סיבוב סתם, ועכשיו ברוך השם הגענו. זאת אומרת, החידוש הראשון לומר שהיציאה לגלות זה בעצם לא איזה משהו בלתי צפוי או בלתי, מחוץ למעגל שהוא רעיון בפני עצמו מאוד חשוב, שעל זה אנחנו מדברים על שהתורה היא סדר העולם, מאוד חשוב, יסודי, בסיסי, אבל הוא לא הכל. כאן המערל מעמיק את את הביור הזה של הגלות כפלי כפליים. נצעד איתו. היסוד שמנחה אותו לאורך כל הדרך, שהוא בעצם הכי פשוט והכי עמוק, הדברים הכי פשוטים הם הדברים הכי עמוקים, זה לומר שיש פה רוח וגשם. והחיבור ביניהם הוא קשה, אבל הוא הכרחי. וכל השילוב, כל המערכת יחסים בין הרוח והגשם, זה בעצם המערכת יחסים של בריאת העולם. ככה הוא פותח את הספר, כפי ש... ראיתם? איך מהאחד יוצא ריבוי. ובעצם מאותה שאלה שאנחנו מנסים להתמודד, אבל יותר מהתשובה המפורטת שיש לנו, אנחנו רק יכולים לתאר, יותר מלהסביר, יכולים לתאר את התופעה הזאת. ובעצם ההופעה של ישראל, פרק י' ג', מה שישראל הם חלק השם, כי חלק השם עמו, וכמו שמיד עליהם השם על ישראל שחתם השם בשמם, כי אין לישראל בעצמם שום מציאות ושום הוויה, רק בו יתברך. אז בעצם אני רוצה להופיע כאן בעולם דבר שהוא לכאורה מין בשאינו מינו. את אותו תהליך אני אומר במאמר מוסגר, יש למערל גם בתפארת, גם ברמה הפרטית על מעלת האדם, שהאדם גם כן מורכב מרוח ומגשם, אז כשהרמב״ם, כשהמהר"ל מדבר על הרוח, אז זה רוח, זה בלתי אפשרי, אז הוא לא יכול לחיות עם הגשם, אז יש לו ביטול של הגשמיות, אז זה, הכל זה רוח ורוח. והגוף של האדם, הגוף של האדם הוא חומר, הוא חומר, הוא צורה, הוא מטה מטה. ועכשיו יש לנו מאבק, לא, זה לא מאבק, עכשיו אתה מרומם את כל קומת האדם, עכשיו אתה מתחבר, זה, כל, זה התפקיד של האדם לרומם את כל קומתו כאדם, אל על. אז יש לנו את אותו תהליך ברמה האוניברסלית. דרך הצינור שנקרא ישראל, דרך הרמה הלאומית, כשאנחנו מתעסקים בלאומיות של ישראל, בנצח ישראל, אנחנו בעצם מתעסקים בתיקונו של עולם. זה מזכיר לנו דברי חז"ל על דוד המלך, שהוא נקרא בר נפלה. דוד המלך הוא נפל. המדרש אומר שבעצם, המהר"ל מדבר על זה, בכמה חיבורים, שהאדם הראשון תרם לו 70 שנה. האדם הראשון חי 930 שנה, ותרם לדוד המלך 70 שנה. למה? דווקא דוד המלך מצאת לכל חיה שבעולם, לכל היצורים שמסביבנו, שהיינו יכולים לפעמים לוותר עליהם, יש לך... כספומט, אתה יכול למשוך להם חיים. דווקא על דוד המלך, אי אפשר, אין לך איזה מנת חיים לתת לו. אלא שהבחינה של דוד המלך היא גבוהה מדי כדי להיכנס לעולם. זה בר נפלה. הוא בר נפל. ההופעה של דוד המלך היא כל כך גבוהה. ההופעה של המלכות, להרכיב את העולם, לשבץ אותו, לרומם אותו כפי שהוא, זה נס. והנס הזה הוא נס של הבריאה, הוא הנס שבעצם להופיע את האחדות בתוך המציאות. אז כאן, על שני הלוחות הללו, המהר"ל הוא מנגן. כשהוא ידבר על עומק הגלות, על הכאבי וחבלי הגלות, אז כמובן, מה זה, איך אפשר אחרת? מי זה הרדופים? זה ישראל, מה, הם לא שייכים? ברור שהם רדופים. הם לא אם היו מצליחים, זה לא יכול להיות. זה נגד הטבע שיצליחו. כפי שנראה, נקרא, נצעד איתו, אנחנו עכשיו רק מתארים את התהליך, ואז נצעד איתו, איך שכל פעם הוא חופר לנו איזה, עוד איזה מבט, עוד איזה ביאור. ואני אומר, במחאות ש... אמרנו שהספר הזה הוא חיבור רב הכמות, שבכמות של מאמרי חז"ל עם הביאור זה, 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 זה כבר לא ספר שמבאר את הגלות והגאולה, זה כבר ביאור לדברי חז"ל, כפי שהוא בעצמו כותב בכמה מקומות שהוא רואה את עצמו כמבאר דברי חכמים, כנגד אלה שיצאו נגד התפיסה של המהר"ל, שבעצם זו תפיסה פילוסופית שהוא רק משתמש בחז"ל להוכיח אותה. להפך, הוא תמיד מתחיל באיזה יסוד של שם השם, תמיד הוא אומר, זה דבר פסוק, ועכשיו הוא הולך לדייק בכל מספר, בכל פרט שבסוגיה, שבמדרש, שבגמרא. כל פרט ופרט, תראה איך זה כפתור הפרח, הוא אשר אמרתי לך. אז מצד אחד, כשיש עומק הגלות, כשיש עריכות של הגלות, המהר"ל כל הזמן שואל, וכל פעם נותן תשובה אחרת, למה יש תשובה אחרת שהיא מעניין לעניין? למה הגלות האחרונה כל כך חמורה, כל כך ארוכה, כל כך קשה? התשובה היא תהיה בסופו של דבר בכיוון של זה שידוך בלתי אפשרי. יש כאן הופעה כל כך גדולה בעולם, כל כך... איך יכול להיות? זה ודאי צריך לבוא בחבל לידה. זה לא יכול להיות, יש כל כך הרבה צרות. צד שני, הגאולה היא כל כך נפלאה. ברור, הרי זה נצח, הרי זה התחנה הסופית, הרי זה מעטם של ישראל, הרי זה. כמובן שאנחנו מגיעים לפסגה הכי שלמה, הרי אין שלמות, הרי בלי המעלה של ישראל, אז אין העולם קיום בכלל. הכל הולך לאבדון, הרי לגשם אין תכלית, לכל תכלה ראיתי קץ, רק רחבה מזוות חמוד, רק מזוות חר, אין לה קץ. אז כמובן שהשלמות הכי גדולה, הכי ורודה והכי טובה, הכי עליונה, זה כמובן שם השם. זה כמובן נופתם של ישראל, זה כמובן הגאולה העתידה. אז הוא כל הזמן מנגן על שתי הלוחות הללו. ובעצם התפר ביניהם, השילוב ביניהם, זה העבודה. שניהם הם מכרחיים, שניהם זה נתונים. נולדנו איתם. נולדנו עם עולם גשמי ונולדנו עם נשמה אלוקית. העולם נולד עם ישראל, ישראל קדמו לעולם, זה תכליתו של עולם, מצד שני, העולם הוא בתחתונים, בהיעלם. ואיך השילוב הזה, אז שם אנחנו נכנסים לתמונה, שם אנחנו פועלים אל, שם יש לנו את התורה, שם יש לנו את העבודה, שם יש לנו את המצוות, שעכשיו עושות את השילוב, את הטרנספורמטור, את השידוך הזה. אז בסוף פרק י' ג', וזה טעם ברור מאוד על עריכות הגלות, כי איך אפשר לומר שיהיה גאולה תמיד מוכן לצאת אל הפועל, כי השם יתברך סיבה אל זה, ואין כאן סיבה אחרת אל הגאולה, רק השם יתברך. לכך הוא רחוק מן העולם הטבעי, ואינו מוצא כל כך תמיד, כמו דבר שהוא קרוב אל הטבע, כי הגאולה האחרונה, בפרט הסיבה אל זה, הוא השם יתברך בלבד. ולפיכך גם כן מעלת הגאולה יותר עליונה בכל דבר שהיא רחוקה מן העולם הזה ביותר. כי אין דבר זה נמצא תמיד, וכמו שהייתה הגאולה של בבל, שלא הייתה הגאולה במעלה כל כך, מפני שהייתה הגאולה של בבל קרובה אל העולם הזה. כל כך הייתה הגאולה ההיא נמצאת רק מיד ל-70 שנה. אבל בגאולת מצרים, שאתה מעלת הגאולה יותר, לא יצא לפועל כל כך מיד לפי מעלת המדרגתה מן העולם הטבע. והצריך לזה רק 400 שנה יותר, היא כבר הייתה מדרגה יותר גבוהה. אבל הגאולה האחרונה, שמעלתה עוד רחוקה יותר לגמרי מעולם הטבע, לכך אין הגאולה הזאת נמצאת רק באיחור הזמן. כי כל אשר נבדל מן עולם הטבע הזה, אין מציאותו במהירות כל כך, וצריך איחור יותר ולו דברים ברורים. אז כאן אנחנו רואים כבר בסיבה הראשונה, במלוא תפארתו, את גישתו של הרב. מה אומר לנו כאן המהר"ל? אריכות הגלות, מה היינו? הייתם שואלים אותנו אריכות הגלות? שוב, זה פשע, זה בגלל שלא חוזרים לתשובה. היום אם בקולו תשמעו, אז אם לא היום בקולו תשמעו, הכל בגללכם. הכל... אנחנו, אחרי שננסה לראות את הצורה של הרב, ננסה טיפה להתבונן בדברים, אבל קודם כל הדברים כהווייתם. כמו שהוא מציג, בין שאנחנו מבינים, כשאנחנו מטפסים, מגרדים את ההסבר, כדי לקק כמה טיפות להתקרב לנושא שהוא באמת נשגב, באמת כפשונו של עולם. המהר"ל אומר, הגאולה האחרונה, היא תהיה יותר גדולה, יותר משמעותית, היא תהיה סופית, היא תהיה מושלמת. אז כמובן שבעצם הגלות צריך להיות יותר עמוק. ושים לב, תראה שגאולת בבל היה רק 70 שנה, זה בהתאם. נקנה בייסורים. אז מה שנקנה בייסורים קטנים, גם אתה מקבל קטן. מה שנקנה בייסורים גדולים, מקבל יותר. 400 שנה, כור הברזל מצרים, נו, אז קיבלת אם לכל הגאולות. ולא הזכרנו שבעצם הספר שלנו, זה ספר בן של גבורות השם. יש בגבורות ספר שלם שמוקדש לגאולת מצרים, בהקדמות החשובות של השגחת השם, איך התייחסות בנס, זה ממש לא, איך השם מופיע בעולם, זה נורמלי, זה תנאי שהתנאי, הקדוש ברוך הוא. יש, ראיתי הערה בשם הרב קלחיים, הרב עוזי קלחיים, זיכרונו לברכה, בדברים שאין לי הבנה בהם, אני מצטט אותם כהווייתם, שרק מאיר שבגבורות יש 72 פרקים, ובנצח יש 63. ואצל המהר"ל, שתורת המספרים כל כך מפותחת, קשה לומר שזה מקרי. שהוא בעצמו דורש על אחרים שאין שום מקרה ואין שום פרט. אז הוא, הרב מאיר, זה בדיוק כפי שכתוב ברש"י, זה כבר לא רק נסתר, זה גם רש"י בסוכה, ששם ע"ב, זה השם הגדול, זה השם שמופיע בגאולת מצרים, ולכן גאולת מצרים זה אם לכל הגאולות. ושם ע"ב זה השם של ההופעה העליונה. ושם סג, יש שם סג, שם בן, שם מה, הופעות שונות של מילואים של שם הוויה, אז זה ההערה של שם ע"ב. וההערה של השם הגדול של גאולת מצרים, יש איזו הערה, אז זה נצח ישראל, זה שם סג, זה מיונק. איך הייתי יותר גדולה מגאולת מצרים? היא יונקת מגאולת מצרים, לוקחת את שם ע"ב ומופיע אותו בפרוטרוט, לא רק כעיקרון, שיהיה אשר יהיה אחר כך בגלויות אחרות, אלא שעכשיו זה מגיע לידי השלמתו. לכן שם סג, אז כאן גאולת מצרים אומר, נכון, הבירור היה יותר גדול, 400 שנה, זה באמת היו שם תיקונים ובירורים, ההעלאה שלא הייתה, העולם שונה לגמרי. אם נזכיר כאן את הרב, שזה חודש האביב, היום אתם יוצאים בחודש האביב, חודש האביב של כל ההוויה כולה. מעכשיו, כל מהפכה שתהיה בעולם היא בעצם יונקת, כל הרצון לשינוי, כל הרצון לתיקון, יונק מיציאת מצרים, מהיציאה מהמצרים, מהכבלים, מהדברים המצומצמים. גאולה האחרונה, פי כמה וכמה. גאולה האחרונה היא מארוכה כל כך, כנראה שהילד שיצא, זה יהיה, בגלל גודל הגאולה, כך גודל הגלות. כעומק הגלות, כך גודל הגאולה. זה מה שהרב כאן מבהיר, זה מבהיל. זה מבהיל, זה בעצם שם אותנו לאיזה מין, והרב יחזור על זה. הרב יחזור על זה בפנים אחרות, עכשיו מיד נראה, עכשיו לא רק מצד הגאולה, אלא גם מצד ישראל. גם מצד... זה מבהיל קצת. זה כביכול שם אותנו, טוב, אז התיקון חצות של הלילה הוא פחות, אחרי שאני רואה דברי המהר"ל, טוב, אז אני לא... לא צריך כל כך... אני מבין, יש פה צרות. או, אנחנו עכשיו שומעים קצת את הקול של ראש הישיבה, שמכל צרה אנחנו מרוויחים, שאנחנו נתגדל, שאנחנו רק נס להתנוסס, אנחנו נרוויח, זה הבית מדרש של, של המהר"ל, אבות העולם, כפי שקורא לו הרב, אנחנו... נו, אז מה? אז יוצר אותנו, זה מושים אותנו בעצם, טוב, אז אתה לא יכול להגיד יוצר אור וחושך, אז מה אתה יושב בישיבת ימי אבלות? דרך אגב, האבלות על החורבן, המהר"ל כאן מגיש איזה פרקים חשובים, שחייבים להתאבל על ה... גם מזה ננסה לנגוע. לא. אנחנו יודעים שבין ה... בין הבחירה לידיעה, יש איזה תיווך, יש איזה שילוב. אנחנו יודעים שהאדם הראשון היה לו בחירה. ואנחנו יודעים שבחטא העגל, לכאורה, למה? כי בו שיש משה, וערב רע, ו... ואנחנו יודעים שמרגלים, למה? זה פשוט מיושב וכלב, הם היו רשעים אליך, הם גם נהנשו. זה במבט הפרטי, במבט הכללי, זה כתוב בתורה, והתורה היא קדמה לעולם, והכל היה סדר, והעולם היה בלי חטא אדם הראשון. כלומר, כשאנחנו מתנהגים, מצטערים, כואבים, זה ברובד של השיתוף שלנו, של להביא את הגאולה יותר ברחמים, להביא את הגאולה בצורה, לא בצורה של משפט כל כך, בחווה כל כך, בהסתר כל כך, אבל זה ש... יש את ההתגלגלות הזאת, אז זה מיד השם על ההזכיל, זה חלק מתיקונו של עולם. אני, זה יוצא לי מהפה, אני, זה דבר שאני רציתי להגיע לזה יותר מאוחר, אבל זה ממש מקביל, לפחות כבר בנקודה הזאת, זה נושק לתהליך התשובה. שאומרים לאדם, יש לך בחירה, על כל חטא יש עונש, והרמב״ם קורא את הגר על כל המשוגעים, זה האסלאם, שאומרים שהכל בעצם זה קבוע מראש, חס וחלילה, אתה שותף, אתה יכול. ומאידך, פתאום אנחנו רואים שהחטא יכול להיות, עבירות נהפכו לזכויות. אז בעצם, בסופו של דבר, כשמגיע אדם, אחרי שהוא גמר את התהליך וחוזר בתשובה, את מי אתה מזמין להרצות בפני הציבור? מישהו שנפל בעבירה קלה, ויום אחד הוא לא קרא קריאת שמע בזמן, ואז מחרת הוא חוזר בתשובה, ואז מתרגשים שהוא חוזר בתשובה על העבירה קלה, או שאתה אומר, בעצם אדם שהגיע לקצה המזרח הרחוק, ומשם יקרה, ופתאום אתה, וואו, התהליך יותר גדול, יש פה הופעת שם השם, יותר עליון, יותר עליון, למי אתה מזמין? מה ההופעה של השם הכי, שאתה דקי הגמור, הוא כמעט גמור? או של בעצם הבעל תשובה שבעצם חזר מעבר הבא, להכיר את השם. שם, אתה רואה, תופעת השם, שאיך הצלחנו לרומם גם שכבות נמוכות, איך קל עצמותיי, גם הרגליים יראינו אל חי, גם הדברים היותר חוקים, שלום שלום, לרחוק ולקרוב. אז צריך להגיד קודם כל, לקרוב ולרחוק, אלא לא, אנחנו מקדימים, מחבבים את מי שהיה רחוק ונתקרב. אנחנו מקדימים את מי שהיה רחוק ונתקרב. מה זה שלום שלום? לרחוק ולקרוב? זה לרחוק שנהיה קרוב, מקדימים אותו, מחבבים אותו יותר. אז כביכול כשיש איזה תהליך הזו של עומק הגלות, אז התהליך, המעגל של הגאולה, יותר, יש לי יותר דברים פה לרומם. אני כבר לא יכול, כביכול הרב אומר, גלות ראשון, בית ראשון, גלות בבל, טוב, את מי רוממתי? המעגל הקצר, המעגל הקרוב. מידך, אלה שלא רצו לסמוך על הגאולה, אלה שמי בז ליום קטנות. הגאולה הקטנה, אני לא משתתף איתה, היא לא מספיק גדולה. אתה לא, אתה עושה עכשיו את חשבונו של עולם? כביכול, הרב אומר, יש לנו את השיקול היומיומי, ואנחנו יש גם את השיקול האלוקי, והשיקול האנושי הוא צריך להתנהג בתמימות מול השיקול האנושי. אתה צריך להבין, אני עכשיו מכניס אותך בכבשונו של עולם, בחשבונו של עולם, שתדע לך שיש תהליך כזה. המהר"ל מדבר מבחינתנו היום כעומק הגלות. הוא נמצא בשיא, בשיא של, של, של הידרדרות, של קהילות ישראל שהיו, יש גם דרשות של המהר"ל. אתם רואים שם איך שהמהר"ל היה לוחם נגד כל הפרצות, הרוחות, אומות העולם, הקהילות, מבית ומחוץ. הוא ידע טוב מאוד להתמודד ביום יום. אבל הכל מתוך הגודל, מתוך זה שהוא ינק, משם השם, הוא ינק מהתהליך בעצם שהוא מציץ פנימה, והוא רואה איך מסובב הסיבות, ועילת העילות מסובב את הכל. גם בהמשך, אומר הרב, עומק הגלות כגודלם של ישראל. בגלל שישראל והנה ידבר לך מדבר חמנו שאין ראוי עולם הזה לישראל עם קדוש. זה לא יכול להיות, זה עם קדוש, כי עולם הזה שאינו קדוש הוא גשמי ואין בו קדושה אלוקית, אין ראוי להם. רק עולם הבא הוא עולם הקדוש הנבדל ראוי להם. ולכך אף אתה רואה העולם הזה שאינו מיוחד לישראל. אז אל תהיה, שלא יהיה תמוע בעיניך כלל, הם לא מיוחסים העולם הזה בכלל. נו, אז איך אתה רוצה, איך הוא אומר, הוא מביא את הגמרא הרקמה, אמר רבי אבא, לעולם תהיה מן הנרדפים, לא מן הרודפים, שאין לך מן העופות, ולפיכך זה שנרדף בעולם הזה, מוכר שאין לו מדרגה חשובה בעולם הזה הגשמי. אז נו, אז אתה שואל אותי למה יש עומק הגלות? בגלל גדלותם של ישראל, רוממותם של ישראל, אז הם לא שייכים, אז כמובן שהם, מוזר הייתי לאחי, אני לא יכול להיות אחרת, אני לא שייך להם, אני בא מעולם אחר, אני פה אבם, אני פה אחר, יש לי פה איזה תפקיד, אני בעצם מרגל כאן, אני כאן מרגל שאני צריך לרומם את הכל, להביא את כולם אליי. אז אתה שואל, אז אתה רוצה שהיא גלות קטנה וקצרה? לא יכול להיות. הוא מביא כאן פרקי רבי אליעזר ש... יש גם בכל זאת איזו הערה כן אופטימית, ואני רוצה לראות שזה לא רק בפרקי רבי אליעזר, בסופו של דבר זה גם במציאות. מדברים על הצרות של ישראל, אבל יש גם לא רק צרות של ישראל. פרקי רבי אליעזר שם מביא פרק ט"ו הרב, אומר מכרה חיום את בכורתך לי. אמרו כשהיו יעקב ועשיו עם אימם, אמר יעקב לעשיו, אחי, שני עולמים לפנינו, עולם הזה ועולם הבא. עולם הזה יש בו אכילה, שתייה, מסע ומתן, לישא אישה ולהוליד בנים ובנות. עולם הבא, אין בו כל המידות הללו. רצונך תולתר עולם הזה ואני עולם הבא. שנאמר, מכרה חיום את בכורתך לי. חיום של היום, העולם הזה. באותה שעה שהיו בבית הנימם, מיד כפר עשיו בתחילת המתים ואמר, אני הולך למות, ולמה לי זה בכורה? באותה שעה נטל עשיו חלקו בעולם הזה, ויעקב נטל שכרו בעולם הבא. וכשבא יעקב מבית לבן, וראה שהיה ליעקב בנים ובנות, אמר לו יעקב, אחי, לא כך אמרת לי שתולדת העולם הבא ואני עולם הזה? מניין כל הממון הזה? מה ענה לו יעקב? ירהר עשיו בדעתו, ומה העולם הזה שאינו חלקו נתנו הקדוש ברוך הוא את שכרו, עולם הבא שהוא חלקו על אחת כמה וכמה. מיד אמר עשיו, רצונך שנעשה שותפות? תולה אתה חצי עולם הזה וחצי עולם הבא. אמר לו, בני רכים ואינם יכולים לעמוד בייסורים, שנאמר ודפקום יום אחד. הנה ביור הדברים גדולים מאוד מאוד, אומר הרב. כי מה שהיה יעקב ועשיו מתחוצצים בתנינם, היינו מפני שהם הפכים. כל המעלה, כאן הרב הוא יבאר רק את החלק הראשון, שזה לשיטתו. זה מה שאמרתי לך, אנחנו לא שייכים פה. אנחנו בעצם שייכים לעולם. אבל יש סוף לפרשה הזאת. זה הפרשה ש... היה לכל כל יעקב, היה לי מעשיו, ומדי פעם אתה אומר, טוב, גם הידיים קצת של יעקב. מה קרה כאן? גם בעולם הזה, בנים, בנות, הממון הזה, מאיפה? הוא לא אמור להיות. וכשאתם מסתכלים על ישראל, אתה אומר לעצמך, נכון, איסורים, מצאנו את זה חובה, כפליים כחטאותיה, אין מה להתחרות איתנו. אבל אפשר לומר שגם היו הצלחות, גם בעולם הזה. כל מיני תחומים. גם בממון, גם בטכנולוגיה, מדע, מוזיקה, גם בחוכמות של העולם הזה, גם היהודים נמצאים ולא רק היהודים שכביכול התברכו, גם חכמי ישראל היו בשלטון של המדינות השולטות, כן היו להם תקופות. זה המהר"ל כאן לא מטפל, אבל לזה הוא לא קורא שכר. את זה הוא קורא, מה שאנחנו אמרנו, שיהיה ברחמים. יעקב אבינו גם כן היה, ותידד שנתי מעיניי, זה לי 20 שנה בביתך, חלני חורב וקרח בלילה, זה לא שהיה לו קל, אבל גם, הקים בית, נאמן, פצעה בחוש גדול. אצל המהר"ל, הוא לא מטפל בזה, עכשיו אני מדבר עכשיו על העיקרון. העיקרון הרוחני, האקסיומה הרוחנית, זה לא הסוף של פרקי דרבי אליעזר. העיקרון הוא שאנחנו שייכים, הטבע שלנו הוא טבע רוחני. ובדרך הטבע יהיה לנו התנגשות עם הגשמי. זה הטבע. אל תטמע. אבל אנחנו יודעים שכשהטבע הוא כזה עליון, אז לפעמים יש גם כן סידור של העולם הזה. זה סידור, זה שיבוא ברחמים. היה מי שאמרתי שמר, אומר המהר"ל, וכל המטר צריכה, כל לא תהיה עקב ההכרה ובהמתך, זה חלק מתפקודו של עולם, זה לא השכה. זה לא נובע מי מעלתנו. זה חלק שגם העולם, כשאתה מתנהג אליו נכון, אז הקדוש ברוך הוא גם משפיע את השפע בדרך זו או אחרת. לא כשכה, כתפקוד נכון. זה מהצד. אז לפעמים גם ידיים צומחות לנו. סיבה ראשונה, גודל הגלות, אריכות הגלות, כערך הגאולה. סיבה שנייה, כגודלם של ישראל. סיבה שלישית, זה מלכות הרביעית. מלכות הרשעה, שהמהר"ל מדבר עליה כאן, גם בנצח, וגם בנר מצווה, בחלום של דניאל. הנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, הראה לו הקדוש ברוך הוא ארבע מלכויות. וזה נמשלו לשמש, החם. ההתמודדות, האחרונה התמודדות יותר קשה. מלכות הרביעית, המהר"ל מסביר אותה שהיא כלולה גם מבבל וגם מאשור. יש לה את המכלול של כל הפחיתויות של ארבע מלכויות. כל השלושה מלכויות, כולם מתקבצים במלכות הרביעית. שאולי, כמו שהוא מסביר בנר מצווה, זה אולי הכבוד, הקנאה. היא כביכול יותר רוחנית, פחות כמו הבבלים פרס ומדי שהם מסתובבים כדוב, שזה התאווה, לא, יש גם, אבל הכל מונחה כביכול יותר עדין, זה תאווה בלבוש של קנאה, זה פחיתות של שפיכות דמים, אבל מחמת העליונות, ואולי הכבוד זה הנקודה יותר רוחנית, יותר דקה, יותר מופשטת, ולכן ההתמודדות יותר קשה. אם אתה מחכיב, אם אתה מתמודד עם מחלה קשה, אז ככה כמול, וזה יעבור. ככה אנטיביוטיקה, וזה יעבור. אתה מתמודד עם מחלה מאוד מאוד נוראית, קשה מאוד, עם פחיתות הרבה יותר קשה, הרבה יותר עמוקה. לוקח יותר זמן, זה טיפולים ארוכים. אתה צריך לעבור טיפולים ארוכים, בגלל שהמחלה שאתה מתמודד איתה היא מחלה יותר נוראה. נו, אז לכן גם הריפוי יהיה בהתאם. זו הסיבה השלישית, הגלות האיומה הזאת. הסבר ראשון זה מצד הגאולה. אני עכשיו רוצה לבנות גאולה יותר גדולה. וכאן זה הגאולה, מי עושה אותה זה ישראל, זה שלוש פנים של אותה מטבע. אבל כאן זה מצד עשה טוב, הסבר הראשון, מה שהסבירנו, מה שראינו בפרק י"ג, זה יותר מצד אתה הולך לטפס מקום יותר גבוה, אז לקח יותר זמן. אבל לא אמרת לי מה אני מתמודד. כאן זה מצד ההתמודדות, תשמע, מי עמד נגדך? אתה עכשיו, אם אתה עומד מול צבא קפריסין, אז זה ייקח מהזמן. אם אתה עומד מול צבא סין, ייקח לך הרבה יותר זמן. אז אתה עכשיו מתמודד עם מלכות רביעית שהיא יותר מורכבת. ההתמודדות עם מלכות רביעית זה ניתוח עדין. זה אדום שהוא לבוש, זה הטלפיים שפושטות, שהוא רוצה לחכות אותנו. אנחנו צריכים להבין גם על הסיבה השנייה, לדבר על גאולה גדולה, לא מפחיה כל כך הנוצרים. דבר על העולם הבא כמה שאתה רוצה, זה לא פה, לא מפריע לי. אבל כשאתה מדבר על מעטם של ישראל, מה היהודי שאתה חייתי? המהר"ל כאן דיבר במדינה נוצרית מובהקת. הוא דיבר מתוכם. הוא מדבר על המלכות הרביעית, הוא מדבר כאן על השכנים שהם השולטים. והיו גם כן צנזורה בספרים של המהר"ל עצמו. יש כל מיני גרסאות. וכאן אומר, תשמע, אנחנו מתמודדים עם אנשים הכי רעים. שהם התמודדו, שהיה גם כן פיתוי, זו תקופה של רנסנס, זו תקופה של היה, כבר היה כן נהירה של אולי לעולם יותר ורוד, יותר מפותח. והמהר"ל אומר, זה רק, ההתמודדות היא רק יותר עמוקה, יותר עדינה, יותר חמורה, יותר מרושעת. זה כשמש שכביכול מחמם, אבל בעצם, אומר המהר"ל, תראה, אם זה השמש בשיא תפארתו, אז כנראה שהוא הולך. הוא מעודד את התקופה שלו על ידי טיעונים נצריים, על ידי טיעונים שנכונים לאורך כל התקופות. אם אתה רואה את החמה בזנית, ברום מעלתו, אז היא תתחיל לשקוע. וזה משהו שככה הוא מתייחס. וישראל עדיין לא הגיעה להבשלה, עדיין למעלה, אז העתיד לפנינו. אז יש לו לטפס. היא מורכבת מכל הפחיתויות של כל ארבע מלכויות. הוא מעריך שם שהמלכות הרביעית זה, היא רוצה לשלוט. כמו שהצלם האלוקים זה בעצם הכבוד של האדם, השליטה של האדם על העולם, כאן המלכות הרביעית היא רוצה למשול. היא רוצה למשול בכיפה, היא רוצה לשמור גם על הרוח שלך. היא מתחפשת אליך. התחפושת הזאת זה, גם כאן המהר"ל מדבר על זה באריכות. הוא מביא את הגמרא בעבודה זרה, בפרק ט"ז. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, עיר אחת יש לה למלכות רביעית, אחת 90 שנה, מביאים אדם שלם, ומרכיבים אותו לאדם חיגר, ומלבישים אותו בלבוש אדם הראשון, מניחים לו, אתם מכירים את כל הגמרא שם, שבעצם, והמהר"ל לא אומר שהם לא צודקים. אומרים, נכון, נכון, הם תופסים איזה נקודה, רק שהם תופסים את הטוב שבנו, הם משפילים אותנו מעלה. והם לא מבינים, פשוט הם מתבלבלים בין הטוב לרע. אבל זה אותם שני תנמויות, הם צודקים, הם מדייקים, זה נכון. אבל הם פשוט יש להם ערבוב של הטוב והרע. המלכות הרביעית היא רוצה בעצם להשפיל את ישראל כהגדרה. זה לא שישראל מפריע להם ליהנות. היא רוצה שהיא תמשול, היא רוצה לקרוא את עצמה ישראל. היא תביא את גאות העולם, היא המוסר. היה בדיוק פסוק במשלי של... זה כמו כשאנחנו אומרים בתפילה, ועשה ממנו יגון והנחה. מתי אומרים את זה? דווקא במשפט. כשמישהו רוצה, יש איזה פסוק במשלי, ממש פרק י' שדווקא כשאתה מתחפש למוסר, אז שם ההרזבה יותר עמוקה. דווקא כשאתה כביכול מתחיל לדבר בשם בשם השם, אז ההתמודדות יותר קשה, ואז הניצחון גם כן יותר עליון. כן, כן. כל הספרים זה של שאלה. מוזני מרמה תואבת השם ואבן שלמה רצונו. סליחה אורן, מה זה? למה מוזני מרמה? בסדר, זה לאו אחד בתורה. אם תואבת השם, אז טוב, תגיד ככה על כל עבירה שבתורה. תואבת השם, כל עבירה, כל לאו שבתורה, לא תחסום שור בדישו, תואבת השם, זה לאו. לא. כאן, למה יש לך מוזניים? לצדק. אתה בא כביכול למדוד ואתה מרמה. אתה כביכול בא לשקול, אתה בא עכשיו בא לדייק, אתה בא לעמוד, ואתה בא לרמות אותי שם. זה בגידה במיני ובה, אז זה תואבת השם. זה התחפושת הזאת, היא נוראית. זה המלכות הרביעית. שאלה גדולה שאלת, אוהד. גם הרב במהלך הידיעות, גם מוכיח את זה מדברי חז"ל, רואים שבעצם כל בית שני זה היה לאגור חמצן לגאות הארוכה. לתת לנו צידה לדרך. תורה שבעל פה שאנחנו הגענו בתוך הבית שני שהגיע לפריחה, זה היה כדי שנוכל, יהיה לנו משהו כתוב, משהו מוחלט בידינו. לא ראו התיקון שהיה בזמן הגלות, ואחר כך, כפי שאומר הרב, בעתם זמן הגאולה, הוא לא היה תיקון יסודי, הוא לא היה תיקון פנימי, תיקון נקודתי. במשפט אחד, אז הרב אומר שבבית ראשון הקלקול היה בכלל. אז היה, כביכול, העלנו את הכלל ויוצר העלנו את הפרט. אז זה לא בדיוק התיקון. ועכשיו, אחר כך, בבית שני, הקלקול היה גם כן, גם הפרט, כיוון שלא תיקנת אותו משורשו, אז לכן הוא הגיע גם כן לשלושת הרבות החמורות, שזה קלקול של הפרט. שנאת חינם זה היה קלקול של הפרט, ולכן אנחנו, זה שיש אחרי הגלות זה מראה שלא תיקנת הכל, ואז בית השלישי הוא בעצם צריך להיות מורכב שיש תיקון גם של הכלל וגם של הפרט יחד שמשתלבים ומתרוממים. להציץ זה מלאכה, אנחנו רק ממש, זה הצצה קטנה, זה לשתות טיפין טיפין כמה נקודות אצל הרב, רק לראות את הזרם שלו. אבל אולי הנקודה, אולי שבעצם מתמצתת את כל מה שניסינו להראות כאן, הרב מסביר גם בהמשך וגם בגבורות מדבר על זה, גם על איכות הגלות, שיש גם זמן מתאים, יש גם סדר מתאים לגאולה. זאת אומרת, יש גם תהליך אלוקי שאני לא, אני מראה לך גאולה גדולה, ישראל גדולה, התמודדות, ויש עוד סיבות. יש עוד סיבות. וכל זה סיבה זה בגלל שאני בעצם מכין כאן דבר גדול. בפרק כ"ב אומר הרב, אחר שיתבר לך כי האומה הזאת אשר בחר בה השם יתברך היא עיקר המציאות בעולם, ובשביל כך כאשר באו בגלות נחשב דבר גדול מאוד שיהיה השתנות בדבר שהוא עיקר העולם. אני חושב שזה מה שהרב הולך לבאר, הזכרנו את המילה הזאת לפני כן, צריך להיות כאן לידה. אבל לא לידה, יש אבא ויש בן. כך דעבורה. כדמותו כצלמו. לא. כאן הלידה היא לידה אחרת, רבותיי. אולי זה כאן נקודה. הלידה היא תיצור השתנות בעולם. אז בא הרמב״ם, ואולי בעצם לא דיברנו על הרמב״ם, למרות שכל קשה ללמוד כל נצח בפריטי פרוטרוט של הגלות והגאולה, ולא עכשיו, אבל הרמב״ם אמרת, לא לחשבן יותר מדי, יהיו דברים, אנחנו לא יודעים בדיוק איך שיהיה, כמה שיהיה, תשאיר את זה, אתה תעסק בתורה ומצוות ושלום על ישראל. מה כל ההתעסקות הזאת, זה לא מחשבי קיצים? ברור שלא. פשוט ברור שלא. הרמב״ם, הוא בא לשלול את ההתעסקות החיצונית של הזמן, הסקרנות, התיאור, מה יהיה, איך יהיה, נחמד יהיה. כאן המהר"ל מברך כאן את האמונה. המהר"ל מברך כאן את הופעת השם, משהו אחר. זה לא התעסקות שהרמב״ם שולל אותה, ודאי וודאי. הרמב״ם אומר, פוסק, שמואל, אין בין העולם הזה ללמוד את המשיח אלא שיבוד מלכויות בלבד, העולם כסדרו. נכון, אבל יש כאן השתנות. הרי אתה בעצמך הרמב״ם אומר שגר זאב עם כבש, גם אם זה לא כפשוטו, זה בלבטא רעיון, בלבטא מצב של שלום. יש מצב של שלום שיכול להיות כאן בעולם כמו שהוא היום? זה, אני לא יודע מה יותר נראה בדיוני, לראות זאב עם כבש או לראות עולם בשלווה, בשלום זה עם זה. אני לא יודע מה יותר יוצא מגדר הטבע. אז כנראה שיש כן איזה שינוי. הלידה שכאן צריכה להתהוות, וזה הפרקים הבאים של הגאולה, זה לידה כיכול במין שאינו מינו. השילוב הזה הוא בעצם יוצר, השילוב הזה של גשמיות ורוח, הוא יוצר בעצם בריאה חדשה. בעצם בריאה כזו שלא הושלמה עד עכשיו. כפי השיעור של הרב פישר, אתם זוכרים, שהוא שואל, ביום השישי אתה בורא גם את הבהמות, גם את החיות, גם את האדם, וביום חמישי אתה בונה את העופות ואת הדגים, אתה לא יכול להזיז קצת את הבהמות ליום חמישי, יחד עם העופות והדגים, בכל זאת, והאדם ביום שישי, שלא יום בפני עצמו, לא שאני, אבל בכל זאת, טיפה כבוד לנזר הבריאה, אמנם יתוש קדמך, זה נשאר, גם זה, יהיה ביום חמישי יתוש קדמך, אבל למה באותו יום, אתה, אז הוא מביא את הפסוק מיוב, העיר פרה, בעצם היום של האדם הוא יום מיוחד, הוא יום השבת, זה יום של דוד המלך, זה יום השביעי, זה יום של הגאולה, יום שכולו טוב, מנוחה לחיי העולמים. היום של האדם הוא בעצם היה צריך להיוולד, אותו התוולדות, לידה עצמית. אדם צריך להוליד את עצמו ליום השבת, הוא צריך לתקן את עצמו. התיקון הזה זה תיקון הגאולה, אבל אז זה השתנות. זה לא בריאה שהכרת, זה לא האדם שהכרת. כביכול, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם התכונה הזאת, עם הבכוח הזה להוליד בריאה חדשה. זה בא מהקדוש ברוך הוא, אבל אחר כך, נו, קדימה, תוליד אותו. אבל אחרי שנגיע, אחרי כל הבירורים, שאנחנו, עליבא דכולנא, עומדים בסופם, אנחנו כבר בתחילת ההופעה, בהתגבשות, אולי גם זה צריך טיפה להתמודד, שכשאנחנו מתמודדים עם מלכות הרביעית, היה התמודדות מבחוץ, ויש התמודדות מבפנים. כמו שאמרו, צריך לצאת מהגלות ולהוציא את הגלות מתוכנו. אז כאן הבירור שאנחנו חיים יום-יום, זה בעצם איך להוציא את התרבות, את הדעות, המלחמת דעות, מלחמת להוציא את הגלות מאיתנו, זה ההתגבשות, המורכבות, ההרכבה עכשיו, הרכבת ממשלה, זה למשול מתוכנו, הבירורים צריכים לבוא מאיתנו עכשיו. זה חלק, זה הבירורים האחרונים, שאנחנו עכשיו צריכים לבוא ולהעיר. אבל כאן הילד שיצא הוא השתנות. זה לא מה שהכרת, זה בריאה חדשה. הרי כל הזמן אמרתי, שוב, זה מזכיר לנו את התשובה, שהרמב"ם אומר, זה כבר הוא שם חדש, הוא בריאה חדשה. זה לא אותו אחד, הוא שינה מקומו, הוא שינה את שמו, הוא שינה... הבעל תשובה הוא ייצור חדש. אתה יכול להשוות אותו עם מה שהיה? זה בלבוש ישן, תוכן חדש לגמרי, רוח חדשה, לב חדש. זה הסירותי את לב האבן מקרבכם. ואי אפשר להתכחש שהביטויים של הקיבוץ גלויות, זה ביטויים של... הביטויים של גאולה, זה ביטויים של תשובה, ושב השם על תשובותך. זה ביטויים, זה בעצם... זה לחזור למקוריות, למקוריות שאף פעם לא הייתה. יותר גבוהה, יותר נעלית, לא חוזרים לאותה נקודה. יש כן איזה קוסם שאנחנו מדברים מסביבו, מתארים אותו ולא נוגעים בו. אני גם צריך לנסות, ידרך זה לגמור כל פעם לחשוף עוד רובד אחד ממנו, שבסופו של דבר זה מלכת שמיים. זה אצבע אלוקימי, זה שם השם ממש. לכן אנחנו אף פעם נוגעים ולא נוגעים. מציצים ורואים שבעצם ההשתלבות הזאת בין החומר לרוח, ההשתלבות הזאת איך הצלם אלוקים הוא, זה כמו שהרופא, המומחה בכל הרפואות, הוא לא יכול לדבר איתך על נשמה, הוא יכול לטפל לך על המרכיבים שלו, אבל החיבור שיש בין רוח וגוף נעלם ממנו. אם בשבריר של שנייה רוח חיים נופחת, שובקת חיים מהמנותח, יש לי את הלב, יש לי את המוח, יש לי את הדם, יש לי את הכל, אבל אין לי את הרוח חיים, אני לא יכול להחזיר אותו. יש כן משהו שנעלם מאיתנו. אנחנו בעצם מתעסקים, זה התמים תהיה עם השם לוקחה. יש פה איזה מין תמימות, זה כשאנחנו יודעים שאנחנו כאן לא יכולים לעבוד לבד, אנחנו כאן עובדים עם שם השם, השם השם בתוכנו, מתוכנו. בסופו של דבר אנחנו כאן מתארים תיאור שאנחנו יודעים איך התרכובת תהיה, כמה רוח, מה בדיוק המרכיבים, לא יודעים. אנחנו רק יוצרים דרך תורה, דרך מצוות, אולי מה שלא הזכרנו עד עכשיו, דרך ציפייה לישוע. שמה שהמהר"ל כאן מתאר כל כך באריכות, וזה הפרקים שלא נגעתי בהם על האבלות, שלא ייתכן, צריך שיראה, ייראה אבלות, שיראה את ה... כשנדבר על החורבן, שיראה כאן את האבלות, בגלל, משום שהציפייה זה לא דבר חיצוני, זה לא תהיה צדיק, תצפה, תקווה לישועה. לא, זה חלק, זה אחת משלושת השאלות ששואלים את האדם. ציפית לישועה? זה מהותי. בגלל שזה חלק מהלידה. כשאתה מצפה לישועה, אתה מקושר לישועה. ללמוד על הגאולה, לדבר על הגלות וגאולה, זה בעצם לחיות אותה, להביא אותה. זה כבר לחיות, להתחיל להתכונן אליה, להכין לה את הכלים, לפלס לה את הנתיבה שהיא תוכל להופיע. אז זה חלק מהתיקון, זה חלק מאותה לידה, מאותה השתנות. רק מה שעכשיו אני רוצה להוסיף מתוך פרק כ"ב, זה שהלידה זה לא לידה שהכרת, זה השתנות, לידה שונה, לידה של בריאה חדשה, של קומה חדשה. זה לא משהו שלם יותר. לא בכמות, באיכות, זה השתנות, יהיה פה משהו שישתנה. כאן, זה הקור הברזל במצרים, השתנה משהו במצרים, וישתנה עוד יותר בגאולה האחרונה, מכוח גאולת מצרים. ברוכים תהיו.